sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, ט"ו בטבת תשפ"א, מסכת פסחים, דף למתת. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תזכורת, למי שרוצה לשוב ולשנן את תלמוד תורתנו באהבה, השיעור שלנו מופיע באתר של רדיו קול חי, וכן ניתן להאזין לשיעור הזה בכל שעות היממה, בטלפון של רדיו קול חי, 039-039-039, שלוש פעמים 039, ונשמעים להנחיות ומגיעים אל שיעור הדף היומי. השיעור שלנו מופיע גם באתרים הבאים, פורטל הדף היומי, בחדרי חרדים, כיכר השבת וכל הלשון. כמו כן ניתן להאזין לשיעור הדף היומי בכל הלשון בטלפון, כשהמספר הישיר הוא 073-295-1370. 073-295-1370. גם בקו השס ניתן להאזין לשיעורי הדף היומי, והטלפון הישיר של קו השס, הטלפון הישיר לשיעור שלנו, 02-633-5044. 02-633-5044. וגם בדף היומי העולמי בטלפון, ניתן להאזין לשיעור דפינו היומי. הנה המספר, 072-332-6332. 072-332-6332. ושיננתם לבניך ודיברת בם. לשנן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם נלמד לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם רבי ירחמיאל בן חווה, רבי מוישה בן איטל, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי גרשון בן שרה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, היולדת חווה לאה בת אסתר, הילדה חנה בת אסתר, ומרת חיה שרה בת רחל לאה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אנחנו מקדישים את תלמוד תורתנו לכבודו של עמוד התורה והחסד, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, לבריאות גופה ונאורה מעליה, לכל מילד המיטב, בכל עידן ועידן, מעטה ועד עולם. בשבת הבא עלינו לטובה נחתום את ספר בראשית עם קריאת פרשת ויחי. יוסף מביא את שני בניו, את מנשה ואת אפרים, כדי שיתברכו מפי ישראל סבא, ועוד לפני שמתחיל יעקב את ברכתו הוא מכין אותם לקראת הברכה. את מנשה הבכור הוא מעמיד בימינו של יעקב, ואילו את אפרים הבן הצעיר הוא מעמיד לשמאלו של יעקב, והכל מחכים לברכתו של הסבא, ויעקב אינו מרוצה ממעמד נכדיו לפניו, הוא מעדיף מסיבות שעימו להניח את יד ימינו דווקא על ראש הצעיר, ואילו את שמאלו להניח על הבכור. סיכל את ידיו, מתרגם האונקלוס, אך כמינון לידיו. וכי מה החוכמה הגדולה שבהפיכתו של יעקב את זרועותיו? ורשי מבאר כי אכן אין כוונת הכתוב לומר שהפיכת הידיים הייתה כרוכה בחוכמה מיוחדת. כל עיקרו של הפסוק לא בא אלא לשלול את ההפך מהמחשבה כאילו הפך את זרועותיו סתם כך ללא סיבה מיוחדת. שכן מנשה היה הבכור ואף על פי כן שם יעקב את ימינו על אפרים, כלומר, הוא ידע שמנשה הבכור, ובכל זאת נהג כאילו אפרים הבכור, וזאת לא מתוך טעות של בלבול וזקנה, אלא מתוך השכל וחוכמה של מחשבה תחילה. ועדיין יש להבין את לשון הפסוק, אם אכן מה שעשה היה במחשבה ובכוונה תחילה ולא בטעות, הרי היה כל זה חרף ולמרות היותו של מנשה הבכור ולא בשל היותו הבכור. אם כן לכתוב היה איפה לומר, סיכל את ידיו אף שמנשה הבכור, ולא כפי שנאמר סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ובכלל, אם ראה לנכון להניח את ימינו על ראשו של אפרים, הרי היה יכול לעשות זאת בדרך פשוטה ללא האופן המוזר לכאורה שבו בחר לברך. הוא היה יכול לבקש מהם כי יחליפו את מקומותיהם ולברך כך. מה ראה יעקב להפוך את ידיו? מסתבר איפה שלא יכול היה לנהוג כך. אמנם טעמו ונימוקו להנחת ימינו על אפרים ושמאלו על מנשה, היו עמו, אבל הוא לא רצה לבייש את מנשה ולגרום לו חלישות הדעת. תחת זאת מצא דרך פשוטה לברך בצורה שבה רצה מבלי שהדבר יפגע במישהו. הוא המיר את זרועותיו מעל ראשיהם השמוטים והנוטים לארץ של שני נכדיו, ומבטם היה תקוע בארץ שעה שהיו מוכנים לקבל את ברכתו של הסבא. מעל ראשיהם שיגר את ימינו לעבר אפרים העומד בשמאלו ואת שמאלו לעבר מנשה העומד בימינו. ולמה? כי מנשה הבכור. מפני שמנשה היה הבכור ואי אפשר היה לפגוע בו ולבקש ממנו כי יחליף את מקומו עם אפרים. לא ניתן היה אלא לסכל את ידיו ובכך לברך אותו בשמאלו ואת אפרים בימינו, מבלי שירגיש מי מהם בכך. כך אומר הכתב סופר. אבל יוסף הצדיק אינו יורד לסוף דעתו של אביו, ונדמה לו שלא כך צריך להיות. והנציב מוולוז'ין מפרש כי יוסף חשב שיעקב מבין שהבנים לא הוכנו לפניו כראוי. הבכור בימין והצעיר בשמאל, לכן הוא מסכל את ידיו כדי שתהיה ימינו על הבכור ושמאלו על הצעיר. אבל מכיוון שידע יוסף כי הבנים כן הוכנו כראוי, וכם סודרו באופן שבה יהיה מנשה מימין ואפרים משמאל, הוא ניסה לבטל את חילופי הידיים של אביו. ויעקב מסביר ליוסף, ידעתי בני ידעתי. יודע אני כי ממנשה עתיד לצאת גדעון אשר על ידו יעשה הקדוש ברוך הוא נס לישראל. אבל גדולה יותר מעלתו של אפרים אשר ממנו עתיד לצאת יהושע בן נון, אשר ינחיל את הארץ ילמד תורה לישראל ושמו יתפרסם בכל העולם, כאשר יעמיד את החמה בגבעון ואת הירח בעמק איילון. ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים, כי הגדול רואה דברים שאחרים אינם רואים. ולפעמים גם הם גדולים, אפילו גדולים מאוד, אבל אינם גדולים כמו האחד המיוחד המיטיב לראות את מה שהם לא רואים. למדנו כאן פרק חשוב באמונת חכמים, הכרה בכוחם של גדולי הדור לראות את אשר האחרים אינם מסוגלים לראות. אם זו ראייה נבואית כמו נבואתו של יעקב אבינו, ואם זו ראיית מבט של דעת תורה כמו זו של חכמי זמננו. גדול הדור משול לאותו צופה שמונה על ידי בני העיר כדי להתריע מראש על סכנה הקריבה והולכת. כאשר הוא מתריע על סכנה, אין לחוס עליו לראות אותו כחוזה שחורות. הרי בשביל כך שמו אותו במגדל השמירה הגבוה, כדי שיראה הוא את אשר האחרים אינם רואים. כולם עסוקים בעסקיהם והוא עסוק במלאכת הצפייה, כולם למטה והוא למעלה. כולם אינם דרוכים והוא דרוך. מי שנמצא למטה מטה אוזן לדברי הצופה שלמעלה עומד ומזהיר ומכין את עצמו לקרב. אינו מתיימר לחשוב כאילו הוא עושה טובה לצופה שלמעלה שעה שהוא מתחשב במוצא פיו. כי רק עם עצמו הוא עושה טובה. הוא מבין יפה כי מי שלמעלה רואה את מה שהוא אינו יכול לראות. וכי השאלה אם לשמוע להתראתו של הצופה או לא, היא לגביו שאלת קיום. כזה בדיוק צריך להיות גם היחס אל גדולי הדור. ההמון אינו עושה לו טובה כאשר הוא מציית למה ששומע ממנו. הגדול רואה מעצם מהותו כגדול את מה שאחרים אינם רואים. ולכן אין יותר טבעי וחכם אשר להישמע להתראתו. לא טובה עושים ממו, אלא את המעשה המתבקש ממילא. ישאל השואל, הרי אלף איש ואחד חושבים אחרת מאותו גדול, וכי כולם טועים ורק הוא רואה את האמת נכוחה? זאת ועוד, בין אותם אלף איש מצויים גם תלמידי חכמים ההוגים יום ולילה בלימוד התורה, האם הוא הגדול האחד והיחיד רואה את אשר כולם אינם רואים? הנה משל שנשא הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זכר צדיק לברכה. עומדים להם 100 איש, האחד מיטיב לראות עד 10 קילומטר, השני עד 15 וכן הלאה. חד העין שבכולם מסוגל לקלוט בעינו עצמים ממרחק 25 קילומטר. מובן שאם נעמיד את כולם בשורה אחת ונניח לפניהם חפץ במרחק של 10 קילומטרים, כולם יראו אותו. נרחיק עד ל-15 קילומטרים, והפעם יהיו כאלו שלא יראו, כי אין ביכולתם לשלוט אלא עד 10 קילומטרים, וככל שנרחיק יותר, כך יתמעט מספרם של הרואים. נרחיק עד למרחק של 25 קילומטר, רק האחד יראה. רק הוא לבדו רואה את שאחרים אינם רואים. הוא לבדו מבחין, ואילו 101 אחרים אינם מבחינים. גם אם יתאספו כולם יחד ויעמדו זה על גבי זה, לא יראה אף אחד מהם את המטרה. במקרה זה, כאשר המטרה מחוץ לטווח ראייתם, לא תעזור התחברותם יחד, ותמיד יראה האחד היחיד, חד העין את אשר לא יראו השאר. כזה הוא גם הצופה העומד במגדל השמירה הגבוה, וטווח ראייתו גדול משל כולם. גם אם יתאספו כולם יחד ויעמדו למטה, לעולם לא יוכלו לראות ממקום העמדם שלמטה את שרואה הצופה, כי הוא למעלה והם למטה. כך תמיד הוא רואה, מבין וקולט בעומק חוכמתו את שאלף אחרים אינם מסוגלים להבין ולקלוט. החכם ידוע כמי שרואה את הנולד, את הנולד ולא את העתיד, שכן הלידה כרוכה אמנם בכאבים קשים, אבל סופה שמחה ועונג. החכם דורש מהלכים בלתי מתקבלים על הדעת וצעדים הנראים ככאלה אשר יש ונדמה, כי מוטב היה לוותר עליהם. כמו אותו תהליך של חבלי לידה המלווה בצירים כואבים, אבל חוכמתו של החכם היא בראייתו את הרגע שלאחר הלידה, את הרגע שבו הכל שוחקים ושמחים. דרושה איפה מידה לא מבוטלת של חוכמה כדי לראות את האור בשעתו של החושך. כי ככוחו של הצופה, כוחו של החכם, ובעצם הדברים פשוטים. החכם מסוגל להבין רשב"א קשה ומסובך שנלאו כל חכמי לב להבינו. אם יתאספו 100 ידיעות וישבו יחדיו ללמוד את הרשב"א, האם יעלה בידם להבין את צפונותיו של הרשב"א? מוחו של החכם יורד ונוקב התאום וחודר לעומקם של דברים קשים, אשר 100 איש לא יצליחו לפענח. כמו שמבאר זאת רבינו הרמב״ם באיגרת תימן. דע, כי כמו שינצל הסומה בישענו על הפיקח בלכתו אחריו, לפי שהוא יודע בעצמו שאין לו עיניים שיורה הדרך הישר, וכמו כן ינצל החולה שאינו יודע מחוכמת הרפואות בשומעו עצת הרופא, שיניגו וידריכו לפי שאינו יודע הדברים הממיתים ולא המחלימים והמצילים, וישמע לעצתו ככל מה שיאמר לו, כמו כן ראוי להמון העם למסור משענתם על הנביאים בעלי העיניים האמיתיות, ודי להם במה שילמדו להם שהסברה הפלונית אמת, והסברה הפלונית אינה אמת. ואחרי הנביאים, החכמים החוקרים והרוטפים ימים ולילות, הסברות והדעות, כדי שיידעו איזה מהן אמת ואיזו מהן שו. והמשגיח הגאון רבי אליהו דסלר זצל, המביא בספרו מכתב מאליהו את דבריו של הרמב״ם הללו, מוסיף עליהם כי עולה מכך, שמלבד האפשרות להשתמש בראייתם הבהירה של חכמי ישראל, הרי שעוד אפשר להתלמד מכך, להתאמץ לעמוד על דרכי החשיבה שלהם, וממילא ליישר את הדעה. ולפיכך הוא כותב, גדולי דורותינו אשר עסק חייהם להמשיך כתלמידים נאמנים בדרכי מחשבתם של חז"ל, זוכים לישרות זו במידה עצומה, עד שחוות דעתם, אפילו בדברים שאין להם מקור מפורש, וגם סתם מיצות במילה דעלמה ברורה ואמיתית, כאשר ישאל איש בדברים אלוקים, כמו שרואים בעינינו, תודה להשם, גם בדור הזה. אלו הדברים המופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. לאורך ימים טובים ולרפואה של אימה, לרבי רחמיאל בן חווה. אל נרפנה לו, אל נרפנה לו, אל נרפנה לו. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה עם מצווה אחת, מתוך התורה שבכתב ומתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך היום הזה, מצווה רמז, ריש מם זין, מצוות נטע רווי. משורשי המצווה שרצה האל להיות האדם מתעורר להלל השם ברוך הוא בתחילת מבחר פירות אילנותיו, כדי שינוח עליו נועם השם יתברך וברכתו, והתברכו פירותיו, כי הקל הטוב חפץ בטוב בריאותיו. לכן ציוונו לעלותן ולאכול אותן במקום שבחר מימי קדם לעבודתו ברוך הוא, כי שם ציווה השם את הברכה. ומבחר פירות האילן הם היוצאים בשנה הרביעית. ועוד יש תועלת לאדם ביותו מצווה לאכול במקום ההוא קצת פירותיו, כגון זה ומעשר שני, וגם מעשר בהמה. כי מתוך כך, יקבע מושבו או מושב קצת מבניו באותו המקום ללמוד תורה שם, כי שם מורה התורה, ועיקר החוכמה הוא כמו שנכתוב במצוות מעשר שני בעזרת השם, במצוות תף עין גימל. והרמב"ן זיכרונו לברכה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג כתב בתא המצווה זו בפירושיו, כדי לכבד השם יתברך מראשית כל תבואותינו, ולא נאכל מהם עד שנביא כל פרי שנה אחת הילולים להשם. והנה אין הפרי בתוך שלוש שנים ראוי להקריבו לפי שהוא מועט, גם שאין נותן טעם בפריות טעם או ריח טוב, גם כי רוב האילנות לא יוציאו פירות כלל עד שנה רביעית לנטיעתן. ולכך נמתין לכולן, והמצווה הזאת דומה לביקורים. ועוד כתב הרמב"ן כי אמת הדבר עוד, שהפרי בתחילת נטיעתו עד השנה הרביעית רב על החוט דבק מאוד, מזיק לגוף ואינו טוב לאכילה, כדג שאין לו קסקסת והמאכלים הנאסרים בתורה, שהם רעים גם לגוף. זוהי מצווה ריש מם זין מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא, בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למד ח' במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הצד לחלק ולומר שאף לרבי יוסי עיסה של מעשר שני פטורה מחלה, ובכל זאת יוצאים באתרוק של מעשר שני? והתשובה, שרק לגבי חלה התמעט מעשר שני, כיוון שכתוב בה פעמיים הריסותיכם, ואילו באתרוג כתוב לכם רק פעם אחת. שאלה שנייה, האם יוצאים במצא מחלה של מעשר שני בירושלים לפי אהבה אמינה ולפי המסקנה? התשובה, לרבי יוסי הגלילי אין יוצאים, ולרבי עקיבא ללשון אחת הוא ספק, ללשון השני ודאי שיוצאים, ועל כל פנים נפשט שיוצאים ידי חובה. שאלה שלישית, מה דינה של עיסה שנלקחה מכסף מעשר שני ונטמעה? והתשובה, לחכמים תיפדה, לרבי יהודה תיקבר. שאלה רביעית, האם יוצאים במצא מחלה של עיסה שנלקחה מכסף מעשר שני? והתשובה, למסקנה בין לחכמים בין לרבי עקיבא, יוצאים ידי חובה. שאלה חמישית, חלות תודה שהסען לעצמו, מדוע אין יוצאים בהם? והתשובה, לרבה כיוון שצריך שימור לשם מצא של מצווה, ולרב יוסף כיוון שצריך מצא שנאכלת לשבעה ימים. שאלה האחרונה על דף למד ח', מדוע כשעשה את החלות תודה לשוק יוצא בהם ידי חובה? והתשובה, כיוון שעושה על דעת שאם לא יקנו אותם יצא בהם ידי חובתו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשינון סיכון וחזרה שלנו, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף למד ח' במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט"ו בטבת תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, ודפינו היומי דף למתת במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתת עמוד א' מן המשנה הפותחת את דף למתת בשורה הראשונה. משנה הפותחת במילים, ואילו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. מן המינים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מצוות עשה, לאכול ירק מר בליל פסח עם קורבן הפסח, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. וחכמים תקנו לאוכלו בליל פסח, אף בזמן שאין קורבן פסח. כמבואר לקמן בדף קופחף עמוד א'. משנתנו דנה במצווה הזו ומבארת מהם מיני הירקות אמרים שיוצאים בהם ידי חובה ובאיזה אופנים יוצאים בהם. אומרת המשנה בדף למתת עמוד א', ואילו הם הירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצוות מרור בפסח. והלשון היא לשון כללית, ובאה לומר שדווקא במינים אילו שראויים מעט לאכילה יוצאים ידי חובת מצוות מרור, למעט דברים אמרים לגמרי שאינם ראויים לאכילה ולא לברכה, שאין יוצאים בהם ידי חובת מרור. כך אומר הריטב"א, והטעם בדבר שאינו ראוי לאכילה אין יוצאים בו ידי חובת מרור, משום שנאמר לשון אכילה על מצה ומרור בפסוק, ומצות על מרורים יאכלוהו, אומר הנימוקי יוסף. ואילו הירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו במצוות מרור בפסח, בחזרת, בתמחה, ובחרחבינה, ובעולשין, ובמרור. והגמרא תפרש את המינים הללו, ואף שיוצאים גם במינים שאינם נקראים מרור, מכל מקום מברכים על אכילתם על אכילת מרור, כיוון שהם מרים, ונכללים במרור שעליו צוותה התורה, ואנחנו מברכים על מצוות הכתוב, על מרורים יאכלו, שהכוונה לכל ירק מר. כך המערם חלאווה. ממשיכה המשנה ואומרת, יוצאים בהן ידי חובת מצוות מרור, בין כשהם לחין, בין כשהם יביישין מעט. ומכל מקום נשאר בהם מלחות הירק, ויש בהם טעם מרור, אבל אם הם יביישים לגמרי, אין מי שמתיר לצאת בהם ידי חובת מרור. כך אומר הנימוקי יוסף. אומרת המשנה, אבל לא כשהם כבושים בחומץ, ולא כשהם שלוקין, מבושלים הרבה מאוד עד שנמייסים, ואף לא כשהם מבושלים כדרך בישול. הטעם שאין יוצאים בכל אילו, מפני שאין בהם טעם מרור. והמשנה אמרה את ההלכות בדרך של לא זו אף זו, שלא רק כבושים בחומץ שעבד מהם לגמרי טעם המרור, אלא אף שלוקים שנימוכו, ולא רק שלוקים שנהפך טעמם, אלא אף מבושלים שלא נהפך טעמם, אין יוצאים בהם. אומרת המשנה, ומצטרפים כל מינים אילו זה לזה לשיעור כזית, שבו יוצאים ידי חובת מצוות מרור. כלומר, אם אכל משניים מן המינים הללו, ובכל אחד מהם היה רק חצי כזית, שניהם יחד הצטרפו לשיעור כזית, יצא ידי חובת מרור. וכותבים המאירי ועוד ראשונים, שהוא צריכה המשנה להשמיענו זאת במרור, משום שהיה מקום לומר, כיוון שהקפידה בו התורה על טעם המרירות, אם יערף כמה מינים, יבטל כל מיני טעם חברו, כיוון שאין טעמם שווה. לכך משמיעה לנו המשנה שכיוון שכל המינים מרים, והם מאותם שהוזכרו שיוצאים בהם, אף שאין בכל אחד כזית, מצטרפים יחד לכזית. והרשש כתב שהטעם שלא ישמיע המשנה זאת במצא, כיוון שהיה נראה שדווקא מיני הדגן מצטרפים. ובאמת לדעת רוב הפוסקים גם אורז מצטרף להשלים שיעור כזית מצא, למרות שאורז בפני עצמו אין יוצאים בו ידי חובה. אומרת המשנה ויוצאים ידי חובת המצווה בכלח שלהן אף כשהם יבישים, אבל בעלים יוצאים רק כשהם לחים ולא כשהם יבישים. וכן יוצאים בדמי במרור שנלקח מעם הארץ וספק מעוסר, ספק אינו מעוסר, אבל לא יוצאים ידי חובה בטבל שוודאי לא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, ואף שמעשר של ירק חייבים בו רק מדי רבנן, כאמור במסכת ראש השנה דף י"ב עמוד א', מכל מקום אין יוצאים ידי חובה אם לא יפרישוהו, משום שהיא מצווה הבאה בעבירה כמבואר לאל בדף למד ה' עמוד ב' לגבי מצא שאין יוצאים ידי חובתה בתבועת טבל שגדלה בעציץ שאינו נקוב, אף שאין הגדל בו חייב בתרומות ומעשרות אלא מדי רבנן. כך אומר רש"י, ועל פי דבריו מיישב בספר אור חדש, מדוע הוצרכו לחזור ולומר במרור שיוצאים בדמי? הרי זה כל שכן ממצא, אם במצא שהיא מן התורה אף בזמן הזה יוצאים בדמי, כפי שלמדנו לאל בדף למד ה' עמוד א', כל שכן במרור שבזמן הזה הוא מדי רבנן שיוצאים בו. אז לפי דברי רש"י זה מובן, כי עיקר החידוש בזה הוא שרק בדמי יוצאים, אבל בטבל גמור לא, שאף שמרור חיובו מדי רבנן שייך בו מצווה הבאה בעבירה. ועוד מבואר לאל בדף למד ה' עמוד א', שיוצאים בדמי אף שמדי רבנן אסור לאוכלו עד שיפריש ממנו תרומות ומעשרות, משום שדמי הותר לעניים, והאדם הזה לו יפקיר את נכסיו יהיה מותר לו באכילה. מסתפקים התוספות שם בדיבור המתחיל יוצאין, האם השיר יוצא בדמי רק בדיעבד, אבל כל זמן שלא יפקיר את נכסיו אסור לו לכתחילה לצאת בו, או שמה באכילת מצה הותר דמי לכתחילה גם לעשירים, משום שהיא אכילת עניות. ולכאורה הספק הזה שייך רק במצה, אבל במרור פשוט שרק בדיעבד השיר יוצא בדמי, אבל לכתחילה אסור לצאת בו. כך אומר השפת אמת. אם כן, אומרת המשנה, יוצאים ידי חובת אכילת מרור בדמי, במרור שנלקח מעם הארץ שהוא ספק מאוסר, ספק אינו מאוסר, ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו, במרור שהלוי קיבלו כמעשר ראשון, ונטל ממנו תרומת מעשר ונתנה לכהן, ואף שלא נטל המפריש תרומה גדולה קודם לכן, וכגון שעשרו קודם גמר מלאכתו, כמבואר לאל בדף למד ה' עמוד ב' לעניין מצה. ובמרור של מעשר שני שמפרישים בשנים א', ב', ד' וה' לשמיטה, ואוכלים אותו בקדושה בירושלים, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוקים חב ב' וחב ג', עשר תעשר, את כל תבועת זרחה יוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. למדי מזה שצריך לעשר בכל שנה מעשר שני ולאוכלו במקום אשר יבחר השם לשכן שמו. ועוד נאמר כי תחלה לעשר את כל מעשר תבועתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. למדו מזה במסכת ראש השנה בדף י"ב עמוד ב', שהיא שנה שאין בה אלא מעשר אחד משני המעשרות שנהגו בשנתיים הראשונות, והוא מעשר ראשון. אבל תחת מעשר שני נותן מעשר עני. אז יוצאים ידי חובת אכילת מרור במעשר שני, מרור של מעשר שני, ובמרור של הקדש, שנפדו, המעשר שני וההקדש נפדו מקדושת מעשר שני ומן ההקדש על מעות, והמרור היא יצא לחולין. ואף שנתן מעות הקרן בלבד ולא הוסיף חמישית כדין הקדש ומעשר שני, בכל אופן יוצא ידי חובה באכילת המרור הזה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את דף למתת במסכת פסחים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרשת הגמרא את מיני הירק שנשנו במשנה. אומרת הגמרא, חזרת היא חסה. אומר החכם צבי, נקראת בלשוננו סעלת. ולשינם ירקות הנקראים אינדווי. תמחה, אמר רבא ברברחנה, עם מין ירק שתמח תשמה. וכתבו האחרונים שהוא ירק הנקרא חריין, חזרת בלשוננו. כך המשנה ברורה בסימן תפעין ג' סעיף קטן למדלת. חרחבינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, זהו עצבתא דדיקלה, סיב, הגדל ונקרח סביב עץ הדקל. והתוספות בדיבור המתחיל עצבתא כותבים, שסיב זהו מין זרעים, שהרי מבואר להלן בהמשך העמוד שאין יוצאים ידי חובת מרור, אלא במין זרעים. כותב המאירי שהתוספות בעצם חולקים על רש"י, שהוא סיב הגדל סביב הדקל, אלה הם הסבים הנקראים הצבתא דדיקלה. אמנם בחידושי הר"ן כתב שגם רש"י מודה שהוא מין זרעים ואינו ממין הדקל, אלא רק גדל ונקרח סביבו, שרגילה דעתו בזה. וכתב לגבי ארקבלין שהוא מין לעצמו. וגם בהם פירש במסכת עירובין שהם סיב גדול ועב. וביאר באור החמה שרשי סבר שהדין בזה הוא כמו לעניין ברכה שהאילן עצמו נחשב פרי האדמה ויוצא ממנו הוא פרי העץ. כמה מבואר במסכת ברכות בדף למדווה ועמוד א' לגבי אילן הצלף. וכאן הסיב הוא כמו האילן עצמו וממילא אף הוא מן זרעים. והנימוקי יוסף פרש הם חריות של דקל, ענפים של דקל בעודם לחים. זה הכל אודות חרחבינה, שאומר אשלקי שזה הצבתא דדיקלה. ובמרור, מה שנאמר במשנה שיוצאים ידי חובת אכילת מרור במרור, זהו מרירתה, עלים מרים. והערוך פירה שהיא חזרת יער, שהיא מרה. הרמב״ם בפירוש המשניות פירה שזה מין כוס ברה והוא מר ביותר. והמאירי כתב שנכללו במרור כל העשבים המרים. והריטב"א כתב שאף שבגמרא משמע שמרור הוא שם פרטי של ירק, אבל באמת הוא מין חזרת, אלא שהוא מדברי, גדל במדבר. מביאה הגמרא ברייתא שמוסיפה מיני ירק שיוצאים בהם ידי חובת מרור. תני בר כפרה, שנה בר כפרה ברייתא, אלו הם הירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, בעולשין ובתמחה, בחר חלין, בחר חבינין ובחזרין, בחזרת. רבי יהודה אומר יוצאים אף בעולשי שדה ועולשי גינה וחזרת. מקשה הגמרא על דברי רבי יהודה, עולשי גינה שהם סתם עולשים, וכן חזרת, התנא לרישא, הרי כבר שנאם, תנא קמא ברישא, מדוע חזר רבי יהודה ושנאם? מתרץ את הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת רבי יהודה לומר, אף עולשי שדה דינם כעולשי גינה וחזרת, ויוצאים בהם ידי חובת מרור, אף שאינם נקראים אולשין סתם, אלא יש להם שם המלווה את השם אולשין. חוזרת הגמרא להמשך דברי הברייתא. רבי מאיר אומר יוצאים ידי חובת מרור, אף במיני ירקות ששמם אסבס ותורה, ומר וירוער. אמר לו רבי יוסי לרבי מאיר, הסבס וטורה מין ירק אחד הוא שיש לו שני שמות, וכן מר זהו ירוער שמין אחד הוא עם שני שמות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המוסיפה מיני ירק שיוצאים בהם ידי חובת מרור בליל פסח, תני דבי שמואל, שנינו בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של שמואל, אילו הם הירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחזרת באולשין ובתמחה ובחר חבנין ובחרגינין מן ירק ובארדופינין שזה לענה. רבי יהודה אומר אף חזרת יולין וחזרת גלין שהם מיני חזרת, אלא שיש להם שם המלווה את שמם, כיוצא בהם דינם כשאר המינים הנזכרים שיוצאים בהם ידי חובת מרור. המאירי מסביר מן חזרת היא ונקראת כך על שם שצורת העלים שבה עשויה כגלים, או משום שהיא באה ממקום ששמו גלים, ויש מפרשים שהיא חזרת מדברית. רבי אילה אומר משום רבי אליעזר, בשם רבי אליעזר יוצאים אף באר כבלים, סיב גדול ועווה שהוא מין ירק בפני עצמו, שזהו הצוותה חרזייתה, כמה מבואר במסכת העירובין בדף חבב עמוד ב', כך אומר רשי. ובמסכת העירובין פרש רשי שהוא סיב עווה הגדל סביב הדקל ונקרח ועולה בו כלולבי גפנים, ונקרא חרזייתה על שם שהם גדלים בצפיפות רבה יחד כמו מחרוזות. כותב תוספות הראש שגם לרשי הוא מין ירק, שהרי מבואר בגמרא בסמוך שאין יוצאים במרור אלא במין זרעים, אלא כוונתו הוא לומר שהוא מין ירק הגדל מן הארץ ונקרח סביב הדקל. הוסיף רבי אילה וחזרתי על כל תלמידיו של רבי אליעזר וביקשתי לי חבר שיסייעני ויעיד שאף הוא שמע דבר זה מפי ולא מצאתי. וכשבאתי לפני רבי אליעזר בן יעקב ואמרתי לו מה ששמעתי מרבי אליעזר, הודה לדבריי שאכן כך אמר רבי אליעזר. רבי אליעזר בן יעקב עצמו לא שמע זאת מרבי אליעזר, ורק הודה לרבי אילה שנכונים דבריו בשם רבי אליעזר. ככה תוספות במסכת העירובין בדף רבה ועמוד ב', דיבור המתחיל ולא. פירוש נוסף כותבים התוספות שרבי אילה לא מצא לו חבר בתלמידיו של רבי אליעזר. רבי אליעזר בן יעקב שהודה לדבריו לא היה מתלמידי רבי אליעזר. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר כל ירק שיש לו שרף, שכאשר סוחטים אותו במקום חיתוכו מן העץ, יוצא ממנו משקה לבן כחלב, יוצאים בו ידי חובת מרור. רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל ירק שפניו מחשיפין, שחלקו הנראה בעיר ואינו ירוק מאוד, יוצאים בו, ואינו כירק הנקרא קרטי שהוא ירוק מאוד, אומר רשי. אחרים אומרים, במסכת אוריות בדף י"ג עמוד ב' מבואר, שאחרים זה רבי מאיר, ויש שמועות שהביאו בשמו, בשם זה, דברים שהוא אמר מביאים בכך שאומרים אחרים אומרים, והכוונה לרבי מאיר. אם כן, החיירים אומרים, כל ירק מר יש בו שני סימנים אלו, יש לו שרף וגם פניו מחשיפין והם סימני המרור. רבי יהודה ורבי יוחנן ברוקה ואחרים סברו שירקות שיש בהם סימנים אלו יוצאים בהם ידי חובת מרור, אף אם הם לא הוזכרו במשנה. אמר רבי יוחנן מדברי כולן, כל התנאים שפרשו את שמות הירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור, נלמד שירק מר יש לו שרף וגם פניו מחשיפין, וכדברי אחרים, שהרי בכל הירקות הללו רואים אנו את שני הסימנים הללו, וכן אמר אבונה הלכה כאחרים, שלכל ירק מר צריך שיהיו שני סימנים אלו כדי שיוכלו לצאת בו ידי חובת מרור. יש לו שרף ופניו מחשיפין. מביאה הגמרא מעשה בעניין סדר הקדימה של המינים הללו. רבינה אשכחי, רבינה פגש לרב אחא ברי דרבה, לרב אחא בנו של רבה, דאבקא מהדר, אמרירתא. היה מחזר אחרי ירק ששמו מרור כדי לצאת בו ידי חובת מרור. ויש מפרשים שהיה מחזר אחר הירקות היותר מרים מתוך אילו השנויים במשנתנו. אמר לרבינה לרבך, מהי דעתך? מדוע סבור אתה שמין זה טוב יותר כדי לצאת בו? האם משום דמריר אנטפי מר יותר הוא משאר המינים האחרים? והחזרת תנן, והרי במשנה שנינו את החזרת בתחילת כל המינים שיוצאים בהם ידי חובת מרור. ואילו המערם חלאו ובספר המכתם הביאו פירוש נוסף, הוא הקשה לו, הרי שנינו לכמן בפרק ערבי פסחים, בדף קוף י' עמוד א', שבליל פסח כשמביאים לפניו חרוסת, מטבל בה את החזרת, ומוכח שכדי לצאת ידי חובת מרור, צריך חזרת ולא מרור. וכן תנא דבי שמואל בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של שמואל, שנינו את החזרת בתחילה, ומוכח שהיא קודמת לכל שאר מיני הירקות, לקיום מצוות מרור בליל פסח. וכן אמר רבי יהושעיה, מצווה בחזרת יותר מבשאר מינים. ואמר רבא, מהי חזרת? מהי החזרת? הרי היא ירק ששמו חסה, ומהי חסה? מדוע נקרא חסה? ואמר שם מסביר את שאלת הגמרא, מדוע מצווה בחזרת שהיא חסה יותר מבשאר המינים? על שם דחס רחמנה אילויין, חס הקדוש ברוך הוא עלינו גאלנו ממצרים. וכיוון שהחזרת נקראת על שם גאולת מצרים, לכן היא עומדת למצוות מרור בליל הפסח יותר משאר מיני הירקות. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, למה נמשלו מצרים כמרור אצל ישראל, כמו שנאמר בספר שמות פרק א' פסוק י' ד' וימררו את חייהם? ואין כוונת רבי יונתן למין הנקרא מרור, שהגמרא מבררת כאן מדוע מצווה בחזרת, ובמשנה שנינו שמרור וחזרת הם שני מינים. אלא אומר חידושי הר"ן, כוונת רבי יונתן לחזרת הוא כרעו מרור, כיוון שדרך העולם לקחת חזרת למצוות מרור. אז למה נמשלו המצרים כמרור? לומר לך, מה מרור זה שתחילתו כשם שהמרור בתחילת גידולו הוא רך וסופו, לבסוף נעשה הכלח שלו קשה כעץ? ובספר המכתם הוא מסביר שבקטנותו הוא רך ומועט במרירותו, ולבסוף הוא מתקשה ונהיה מר יותר. אף המצרים נהגו כך, תחילתן רכה וסופן קשה. בתחילה נהגו עם ישראל ברכות והבידו אותם תמורת שכר, ולבסוף יקשו עליהם את ידם וירדו בהם בפרך. ובתלמוד הירושלמי פרשו שבתחילה אמר פרעה ליוסף, במיטב הארץ הושבת אביך ואת אחיך. ואחר כך במצרים נאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. והמהרש"א הביא את מה שפרשו במסכת סוטה בדף י"א עמוד ב' על הפסוק, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. בפרך הוא נטריקון, ראשי תיבות בפרח, שמשכום בדברים על ידי שהיו תולים לבינה על כתיפו של פרעה, והיו אומרים לכל אחד מישראל, וכי מפונק אתה יותר מפרעה? ממילא אין לך מכל מיני המרור מין שהכלח שלו מתקשה כעץ כמו חזרת, ומאחר שיש בה זכר לעניין זה יותר משאר המינים, יש לה הקדימה לכולם. אמר לרבך לרבינה אדריבי, הרי אני חוזר בי ממה שנהגתי לחזר אחר מרור, ולא אוסיף לעשות כן אלא החזר אחר החזרת. ונשאלת השאלה, מדוע חזר בו לגמרי מלחזר אחרי הירק המר ביותר? הרי אף שמצווה לכתחילה בחזרת, עדיין יש לומר שאם לא ימצא חזרת, יש לו מצווה לחזר אחר הירק המר ביותר. מבאר השפת אמת שהקושייה הייתה על עיקר המעלה שחיזר אחרי הירק המר ביותר, שהרי נכון יותר להפך, לחזר אחרי ירק שאינו מר כל כך, כמו חסה, כדי לרמז על כך שחס הקדוש ברוך הוא עלינו גאה לנו ממצרים, וגם על כך שבתחילה שיבדו אותנו המצרים באופן רך, ולכן רבך חזר בו לגמרי מלחזר אחרי הירק המר ביותר. מבררת הגמרא, מניין שמרור הוא דווקא מן ירק? אמר לי רב רחומי לאביי, ממה ידעי מרור, מניין שמרור זה שיוצאים בו ידי חובה בליל פסח מן ירק הוא? אימא מרירתא דקופיה, הרי ייתכן שהוא עבר המרה של דג ששמו קופיה, והוא דג הנזכר כמה פעמים בש"ס בשם שיבוטה, או קוליאס האיספנין, כך אומר רבינו חננאל, ולמרות שעבר המרה אינו ראוי לאכילה, שואל רב רחומי, שייצא בו ידי חובתו, שכיוון שאכילת מרור היא על שם וימררו את חייהם, אז די באכילת דבר מר, אף שאינו ראוי לאכילה. אמר לו אביי בפסוק, ומצות על מרורים יאכלו, וקשו ושבו, מצה ומרור זה לזה, ולמידים מזה שמרור צריך להיות דום ידי מצה, דומה למצה. מה מצה כשם שמצה בא ממיני דגן שהם גידולי קרקע? אף מרור הוא מגידולי קרקע. שוב שאל רב רחומי, ואימא שמה נאמר שמרור הוא הרדוף? עץ מר שבו ימתיק משה את המים המרים במרה. מי אמר שזה דווקא ירק המרו? ומובא במחילתה שמשה רבינו השליך את הירדוף, והיה בזה נס בתוך נס, שימתיק דבר מר שהוא המים המרים שהיו במרה בדבר מר שהוא עץ הירדוף. אמר לו אביי מהעיקש של מרור ומצא למידים שמרור צריך להיות דום ידי מצא, דומה למצא. מה מצא? כשם שמצא בא ממין זרעים ולא ממין אילנות. אף מרור צריך להיות ממין זרעים, דהיינו ממין ירקות כמבואר לאלן, ואילו ירדוף הוא ממין אילנות ואין יוצאים בו. ואין זה ירדופונין שמבואר לאל שיוצאים בו ידי חובת מרור, שירדופונין הוא ירק מר ששמו לענה, ואילו ירדוף הוא מין אילן מר. כך התוספות במסכת סוכה דף למד בית עמוד בית, דיבור המתחיל האמת. שוב שאל רב רחומי, ואם השם הנאמר שמרור הוא ארזיפו מן זרע שהוא שם המוות לבהמה? גם על השאלה הזו השיב לו אביי, מרור צריך להיות דום ידי מצא, דומה למצא. מה מצא? כשם שמצא בא מתבואה שניקחת, שניתן לקנותה בכסף מעשר שני. אף מרור בא דווקא ממין מאכל שניקח בכסף מעשר שני. שכן אין מחללים מעות מעשר שני, אלא על דברי מאכל, שנאמר ונתת הכסף בבקר ובצון וביין ובשיחר, שהם מיני מאכל, ורק את הדומה להם בכך ניתן לקנות בכסף מעשר שני. והרזיף הוא שאינו מין מאכל, שהרי הוא שם המוות לבהמה, לא ניתן לקנותו בכסף מעשר שני. וברר את הגמרא מניין שאפשר לצאת בהרבה מינים. אמר לרבא בר אבחנין לאביי, אי מה שמא נאמר, שמרור שחייבה התורה לאכול בליל פסח הוא דווקא חד מין אחד של ירק מירקות אלו, דהיינו המין המר ביותר מכל מיני הירקות. ומניין שניתן לצאת בכמה מינים כמבואר במשנה ובברייתות? אמר לו אביי, מרורים בלשון רבים כתיב. בציווי אכילת המרור נאמר מרורים, ומוכח שאין כוונת התורה לירק מסוים, אלא שניתן לצאת ידי חובה בכל מיני הירקות המרים. שוב שואל רבא בר אבחנין, ואימא ושמא נאמר מרורים טרי, הכוונה לשני מינים בלבד ולא ליותר. והרי במשנה ובברייתון מבואר שניתן לצאת ידי חובה בכמה מיני ירקות. אמר לו אביי, כיוון שמרור הוא קש למצא, הוא שווה למצא, הוא צריך להיות דום ידי מצא, בדומה למצא. מה מצא? כשם שבמצא יוצאים בה במינים הרבה, דהיינו בחמשת מיני דגן, אף מרור יוצאים בו במינים הרבה, ובלבד שיהיה ירק מר. והכוונה לחמשת המינים של מרור ששנינו במשנה, חזרת תמחה, חרחבינה, אולשין ומרור, כנגד חמשת מיני דגן במצא, כך אומר המהרש"ל. וברר את הגמרא דין ירקות אלו לעניין כלאי זרעים. אסור לזרוע שני מיני זרעים בערבוביה, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ט, סתך לא תזרע כליים, אלא צריך להרחיקם זה מזה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב בשמו של רב, ירקות אלו שאמרו חכמים שאדם יוצא בהם ידי חובתו במצוות מרור בפסח, כולן נזרעים בערוגה אחת. מבינה הגמרא בדבריו, שכל מיני הירקות נחשבים כמין אחד ומותר לזורם יחד ללא הרחקה, ולכן מקשה הגמרא לממרא דלית בהו, משום כליים? וכי ניתן לומר שאין בזריעתם יחד משום איסור כליים? מי תברבה, יקשה על כך רבה. שנינו במשנה במסכת כליים, פרק א', משנה ב', חזרת וחזרת גלין, וכן אולשין ואולשי שדה, וכן כרישין, ירקות ששמם קרתי הגדלים בגינה, וכרישי שדה, קרתי הגדל בשדה, וכן מין ירק ששמו כוסבר, וכוסבר הגדל בשדה, וכן חרדל וחרדל מצרי, וכן דלעת המצרי ודלעת הרמוצה. מין דלעת הגדלה במקום שנקרא קרקוזאי, כפי שפירש שמואל במסכת נדרים בדף נון א', ודלעת הגדלה שם לעולם אינה מתבשלת יפה. ורבשי מפרש שם שהיא דלעת התמונה ברמץ, בגחלים. תומנים אותה בגחלים קודם בישולה, לבשלה מעט קודם, שיעשו ממנה את התפשיל. כל זוג מזוגות ירקות האלו אינם כליים זה בזה, כיוון שנחשבים כמין אחד. למרות ששמו של האחד מכל זוג הוא בסתם, ואילו לשני יש שם נוסף המלווה את שמו. והמאירי מבאר את הכלל בזה שיש ירקות שהם מין אחד, אלא שאותו מין נפרד לצורות רבות עד שנראים כשני מינים. והם לפי שינוי הארצות ושינוי עבודת האדמה לגדלם, ומכל מקום הם נקראים בשם אחד, אלא שיש לאחד מהם שם המלווה את שמו, וכל שהוא בכלל זה, אין שני המינים הללו נחשבים כליים זה בזה. משמע, דווקא חזרת וחזרת גלין או שניים שבזוג אחר אין, אכן נחשבים אותו מין, ואינם כליים זה בזה, אבל חזרת ואולשין או שאר המינים שאינם מאותו זוג, לא. לא נאמר שאינם כליים זה בזה. הנה מבואר, שאף שכולם מין מרור, מכל מקום הם כליים זה בזה. וזה שלא כדברי רב שכולם נזרעים יחד ואין בהם משום כליים. ומוסיף רב ואומר, אין לתרץ את כוונת המשנה לשיטת רב באופן הבא, וכי תאימה אולי נאמר, כולו בעדדי קטני להו. אם תרצה לומר שדברי המשנה אינם כליים זה בזה, אמורים על כל המינים יחד, חזרת ואולשין וקרישים, ולא רק על שניים שבכל זוג. על זה אני אענה לך, וכי ניתן לומר כך, והאמר רב, והרי רב אמר שזוגות זוגות של מינים קטני. כך שנינו במשנה, זוגות זוגות, דהיינו, שרק על כל זוג בפני עצמו, כגון חזרת וחזרת גלים, או אולשים ואולשי שדה וכן שאר המינים, אמרה המשנה שינם קיליים זה בזה. אבל חזרת ואולשים וכדומה הם ודאי קיליים זה בזה. וקשה על דברי רב, שכולם נזרעים יחד ואין בהם משום קיליים. תרץ את הגמרא את דברי רב שלא יהיה קשה עליהם המשנה בקיליים. באמת, מינים שונים הם ויש בהם משום קיליים כפי שמשמע במשנה, במסכת קיליים. ומה היא נזרעים דאמר רב? מה כוונת רב בדבריו שכל המינים נזרעים בארוגה אחת? שהם נזרעים בה כעיל חתן, כלומר בהרחקת כל מין מחברו, כשיעור ההרחקה שיובא בסמוך, כדי שלא ינקו כולם מאותו מקום. מקשה הגמרא וכי ייתכן שבא רב לומר שנזרעים כעיל חתן? הרי את הדבר הזה כבר תנינה, שנינו שם במשנה במסכת קיליים פרק ג' משנה א', נאמר שם, ואנחנו בדף למתת עמוד ב', ארוגה שהיא שמידתה שישה טפחים אורך על שישה טפחים רוחב, זורעין מותר לזרוע בתוכה חמישה מיני זרעונין. ארבע מזרעונין על ארבע רוחות הארוגה, כל אחד בגבול של צד אחר, וזורים כל אחד מהם לכל אורכה של הרוח הצמוך לקרן, ולמרות שבאופן זה אין מרחק של שלושה טפחים בין מין הזרוע ברוח זו למין הזרוע ברוח שלצידה, והם יונקים זה מזה, אין איסור בדבר, שכן איסור קיליים לא תלוי ביניקה אלא בערבוב, ומאחר שכל מין זרוע ברוח אחרת, יש ביניהם מקר גדול ואינם קיליים. כך רש"י במסכת שבת בדף דף עמוד ב'. תוספות אצלנו בדיבור המתחיל ארוגה כותבים שמדובר בזרע יחיד בכל רוח ומקשים שאם כן הרי יכול לזרוע עוד ארבעה זרעים בכל ארבעת הקרנות שהם רחוקים מהזרע האמצעי שבכל רוח שלושה טפחים ונמצא שניתן לזרוע תשעה זירונים מדוע התירו רק חמישה מתרץ רי שכיוון שכשיהיו גדולים יש חשש שיתערבו לכך אף שאינם יונקים זה מזה, לא יתירו רחמים לזרוע יותר מחמישה זרעונים. אז נאמר במשנה במסכת קיליים, ארוגה שהיא שישה טפחים אורך על שישה טפחים רוחב, זורעין מותר לזרוע בתוכה חמישה מיני זרעונים. ארבעה מהזרעונים על ארבע רוחות הארוגה, כל אחד בגבול של צד אחר, ואחת זרע אחד ממין החמישי באמצע הארוגה. שכיוון שכל זרע רחוק מהשני שלושה טפחים אינם יונקים זה מזה, ואין בזריעתם משום קיליים. שכן שיעור היניקה של כל זרע הוא טפח ומחצה לכל צד, יחד עם מקום הזרע עצמו, וכשיש ביניהם שלושה טפחים, אין האחד יונק מתחום יניקת חברו, אבל פחות מן השיעור הזה, הם יונקים זה מזה. ואף שאיסור קיליים אינו תלוי ביניקה אלא בערבוב, כפי שאמר רש"י במסכת שבת, מכל מקום מאחר שבין מין האמצעי לשאר המינים אין היכר של רוחות, כל שהם יונקים מאותו המקום הם נחשבים כמעורבבים, זה בזה. אם כן, שאלת הגמרא, כיוון שנתבאר במשנה במסכת קיליים שניתן לזרוע בארוגה, באופן שיהיו הזרעים רחוקים זה מזה ולא יעבור על איסור קיליים, מדוע הוא צריך רב להשמיענו זאת גם במיני ירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור? תרץ את הגמרא רב הוא צריך להשמיע דין זה גם בירקות שכן? מהו דתי מה היה עולה בדעתך לומר הנימילי? הדברים הללו שדי בשיעור הרחקת שלושה טפחים נאמר דווקא בזרעין. דהיינו במינים שאוכלים מהם את הגרעינים הנזרעים כגון תבועה וקטנית. אבל בירקות דהיינו במינים שאוכלים מהם את הצומח מהם כגון צנון וחזרת וקרפס. לא! לא די בשיעור זה, משום שיניקתה מרובה מיניקת הזרעים. כמה שמלן, לכך ישמיענו רב, שדין זה נוהג גם בירקות. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, לממרה, וכי ניתן לומר, די ירקות אלימה מזרעים? יניקת ירקות חזקה יותר מיניקת זרעים? שמשום כך הוא צריך רב לומר, שאף ירקות מותר לזרוע חמישה מינים מהם בארוגה של שישה טפחים? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת קיליים, פרק ג' משנה ב', כל מיני זרעים אין זורים אותם בארוגה אחת אף שהם חמישה זרעים בארוגה של שישה על שישה טפחים, ואילו כל מיני ירקות זורים אותם בארוגה אחת. הנה מוכח שיניקת זרעים חזקה יותר. והמשנה שהתירה זריעת חמישה מיני זרעים בארוגה אחת נאמרה בירקות שהם אכן נזרעים כהלכתם. אם כן שוב קשה, מה הוא צריך רב להשמיענו שנזרעים יחד כהלכתם? לכן מפרשת הגמרא את החידוש בדברי רב באופן הפוך. רב הוא צריך להשמיענו שמותר לזרוע את מיני המרור יחד, שכן מהו דתי מה שמה תאמר, הני מרור, מיני מרור אלו מין זרעים נינו, הם מיני זרעים ולא מין ירקות, וממילא אסור לזרוע כמה מינים מהם בארוגה אחת, אף כשהרחיק שלושה טפחים זה מזה, כמה שמלן לכן השמיענו רב, שמיני המרור מין ירק הם, ומותר לזרוע כמה מינים מהם בארוגה אחת בריחוק שלושה טפחים. מקשה הגמרא זרעים סל כדאי תח, וכי עולה על דעתך לומר שמרור הוא מין זרעים? והתנן הרי שנינו במשנתנו לגבי מרור, אילו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו, וכן תני בר כפרה, וכן שנה בר כפרה ברייתא בעניין מיני מרור, אילו ירקות, וכן תני דבי שמואל, וכן שנינו בברייתא בבית נדרשו של שמואל, אילו ירקות, וכיוון שהוא מין ירק, לא הוא צריך רב להשמיענו שמותר לזרוע כמה מיני מרור בארוגה אחת במרחק של שלושה טפחים, זה מזה? מדרץ את הגמרא, חזרת תצטריך אליי. רב הוא צריך להשמיענו בחזרת שנזרעת כשאר מיני הירקות בארוגה של שישה טפחים עם ארבעה מינים נוספים. מדוע? סל כדאי לך מיני העולה בדעתך לומר, הועיל וסופה לאי קשות, הכלח של העתיד להתקשות ולעשות אבה, נאי טבלה ריב חטפי, צריך לתת בינה לבין המין השני רווח גדול יותר משלושה טפחים. וחילב אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, האם לא אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, כלח של כרוב שהוקשה, כלח של כרוב שהתקשה, אין די לו בהרחקת שלושה טפחים. אלא מרחיבין לו נותנים לו רווח של מקום זריעת בית רובע עקב מכל צדדיו. שלאחר שמתקשה שולח סביבותיו שורשים גדולים יותר, אומר רבינו חננאל. ומה זה בית רובע עקב? חצר המשכן היה בשיעור של זריעת שתי סעים, היה אורכו 100 אמה על רוחב 50 אמה, ולפי חשבון זה מחשבים את שטחות של בית רובע עקב. בסעה יש 6 קבים, נמצא שרובע עקב הוא 1 מ-48 מחצר המשכן. ובית סעה ובית קור שנזכר בכמה מקומות בשס, כך מסביר רשי. אז אם כן, נאמר לגבי כלח כרוב שהתקשה, אין די בהרחקת שלושה טפחים, אלא נותנים לו רווח של מקום זריעת בית רובע עקב מכל צדדיו, ואין זורים בתוך המקום הזה מין אחר. אלמה מוכח מדבריו, שכיוון שסופו להיקשות, יאבין עלי ריף חטפי. נותנים לו רווח גדול יותר משאר הזרעים, ואם כן החנמי, אף כאן בחזרת, נייטיב לריף חטפי, נאמר שצריך ליתן בין החזרת לבין המין השני רווח גדול יותר. כמה שמלן, לכך השמיענו רב, שגם לחזרת די בהרחקת שלושה טפחים, ככל הירקות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור בפסח, יוצאים בהם בין לחין ובין יבישים. מביאה הגמרא הגבלה להלכה הזו. אמר רב חסדא, לא שנו, לא נאמר במשנה שיוצאים גם בירקות יבישים, כיוון שעדיין יש להם טעם מרור, אלא בכלח שלהם, שמתוך שהוא עבה אינו מתייבש לגמרי, עד שיפסד כל טעמו. אבל בעלין שלהם, כשהם לחים, אין, אכן יוצאים בהם ידי חובת מרור, אבל כשהם יבישים לא יוצאים בהם, משום שהם כאפר בעלמא בלא טעם. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סייפר, אם ממה ששנינו בסייפה של המשנה שיוצאים בכלח שלהם מכלל, משמע דדברי המשנה ברישה שיוצאים בהם בין כשהם לחים, בין כשהם יבישים, אמורים בעלים. בעלים שלהם מוכח שיוצאים גם בעלים יבישים ושלא כרב חסדא. תרץ את הגמרא פרושק המפרש, הסייפה במשנה באה לפרש את הרישה במשנה. דחי קטני, מה ששנינו ברישה של המשנה, שיוצאים במיני המרור בין כשהם לחים, בין כשהם יבישים, דווקא הכלח, דווקא לגבי הכלח שנינו כך, ולא על העלים, כיוון שבעלים אכן לא יוצאים בהם ידי חובה כשהם יבישים. מקשה הגמרא על דברי רב חסדא, מי טבעי קשו בני הישיבה, שנינו בברייתא יוצאים בהם במיני המרור, וגם בכלח שלהם, בין כשהם לחים ובין כשהם יבישים. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אם הם לחים יוצאים בהם, אבל אם הם יבישים אין יוצאים בהם. ושווין בדעתם רבי מאיר וחכמים במה שסוברים, שיוצאים בהם כשהם כמושין, נובלים, שעדיין לא יפשו לגמרי, אבל לא יוצאים בהם כשהם כבושים בחומץ, ולא כשהם שלוקים, מבושלים הרבה עד שהם מייסים, ולא כשהם מבושלים כדרך בישול, כללו של דבר, כל שיש בו טעם מרור יוצאים בו, ולכן ניתן לצאת גם בכמושים, וכל שאין בו טעם מרור, כגון כבוש או שלוק או מבושל, אין יוצאים בו. ומדברי רבי מאיר שיוצאים בהם ובכלח שלהם בין כשהם לחים, בין כשהם יבישים, משמע, שגם בעלים יבישים יוצאים. והרי משנתנו שנויה כשיטת רבי מאיר שיוצאים בהם גם כשהם יבישים. וכיוון שסבר שניתן לצאת בעלים עצמם כשהם יבישים, כיצד פירש רב חסדא במשנה שיוצאים רק בכלח יבש ולא בעלים יבישים? ואין לומר שחולקים רבי מאיר וחכמים רק בעלים ומשנתנו שנויה בשיטת חכמים. אין לומר כך כי ממה שנזכר בברייתא כלח משמע שחולקים גם בו. ולדעת חכמים אין יוצאים גם בכלחים יבישים. תרץ את הגמרא תרגומה, תפרש את מה שאמר רבי מאיר שיוצאים אף כשהם יבישים, רק הכלח, רק על הכלח ולא על העלים. אבל בכמושים יוצאים ידי חובה, גם למסקנה שלדברי הכל לא יוצאים בעלים יבישים. ויהיה הגמרא ברייתא שחולקים בתנאים בדין ירקות כמושים לעניין מרור בפסח. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אין יוצאים בהם במיני מרור בפסח כשהם כמושים. משום רבי אליעזר ורבי צדוק אמרו, יוצאים בהם גם כשהם כמושים. ראינו גם כשהעלים כמושים. כך אומרים הריטב"א ומהר"ם חלאווה, אבל הריאז פסק על פי הירושלמי שיוצאים רק בכלחים כמושים, אבל בעלים כמושים לא יוצאים. שנינו לאל בדף למדווה עמוד א' שלשיטת רבי עקיבא יוצאים במצא שנאפתה מתבואת מעשר שני בירושלים. מעשר שני שהוא מעשר נוסף מלבד מעשר ראשון הניתן ללוויים, שמפרישים מפירות ארץ ישראל נאכל לכל אדם בירושלים בלבד. וניתן גם לבדותו על מעות ולאוכלו בכל מקום, ואת המעות מעלה לירושלים וקונה בהם דבר מאכל, לאוכלו שם. בזמן הזה לאחר חורבן הבית מעיקר הדין פודים מעשר שני על מטבע ששווה פרוטה, אבל מידת חסידות היא לפדותו בשוויו כדרך שהיו פודים בזמן שהבית היה קיים. כך הרמב"ם הלכות מעשר שני פרק א' הלכה א'. אז רבי עקיבא אומר שיוצאים במצא שנאפתה מתבואת מעשר שני בירושלים, ולשיטת רבי יוסי הגלילי אין יוצאים בה. ובמחילתא בפרשת בו פירשו את הטעם לפי רבי ישמעאל, משום שמעשר שני אינו נאכל אלא בירושלים. וממה שנאמר במצא, בכל מושבותיכם למידים שאין יוצאים אלא במצא נאכלת בכל המושבות. וכך פירש רשי בסוגייתנו ובפירושו על התורה בספר שמות, והטעם לפי רבי יוסי הגלילי מבואר שם ובברית הלל בדף למדווה ועמוד א', שמעשר שני אינו נאכל בענינות. ודרשו זאת ממה שנאמר לחם עוני, שאין יוצאים אלא במצא שנאכלת בענינות, שמפרשים לחם עוני עם א'. ומבואר בגמרא לאל בדף למדווה ועמוד ב', שאלמלא טעם זה היו יוצאים במצאת מעשר שני, משום שיש לו היתר במושבות על ידי פדיון אם הוא נטמע. וכתב המהרש"א שלא הוצרכה הברייתא על הטעם שאינו נאכל בענינות, אלא רק לזמן שהיה המשכן בנובה בגבעון, שאז היה נאכל מעשר שני בכל ערי ישראל, אבל בזמן המקדש אין צורך בטעם הזה, אלא אין יוצאים בו משום שאינו נאכל במושבות. אז אם כן, לשיטת רבי עקיבא יוצאים במצא שנאפתה מתבואת מעשר שני בירושלים, ולשיטת רבי יוסי הגלילי אין יוצאים בה. מרור הוקש למצא ושווה למצא, שנאמר, ומצות על מרורים יאכלוהו. ולכן כל הפסולים שנוהגים במצא נוהגים גם במרור, אלא שמן התורה, ירק אינו חייב בתרומות ומעשרות, ומרור מן ירק הוא. ועל כן לא מצינו מרור של מעשר שני, אלא מדרבנן. מביאה הגמרא ספק לפי זה לגבי מרור. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה, מהו, האם ניתן לומר שייצא אדם ידי חובתו של מצוות מרור בליל פסח? במרור של מעשר שני טהור בירושלים. ומפרש רמי בר חמה את הספק, אליבא דרבי עקיבא, לשיטתו של רבי עקיבא המכשיר, גם מצאת מעשר שני, לא תיבא לך, אין לך להסתפק שמכשיר גם מרור של מעשר שני, שהרי, אשתא, אם במצא שחייבת במעשר שני מדאורייתא ויתכן לפוסלה, משום שאין היתר לאוכלה בכל מושבותיכם, מחוץ לירושלים, מכל מקום, אמר רבי עקיבא, נפיק, שיכול לצאת בידי חובה, כיוון שאם תתאמה, יפדנה ויוכל את הפדיון גם בכל מושבותיכם. במרור שחייב במעשר שני רק מדרבנן, ומהתורה ניתן לאוכלו בכל מושבותיכם, היא בעיה? וכי צריך לומר שיכול לצאת בו ידי חובה? כי תיבא אלך, אתה יש לך להסתפק רק עליבא דרבי יוסי הגלילי, לשיטתו של רבי יוסי הגלילי, הפוסל מצאת מעשר שני, מהי? מה הדין במרור של מעשר שני? האם רק במצא שחייבת במעשר שני מדאורייתא ודלא נפיק, אינו יכול לצאת בידי חובת מצא בליל פסח, כיוון שמן התורה אסורה באכילה מחוץ לירושלים? אבל מרור שחייב במעשר שני רק מדרבנן נפיק, יוכל לצאת בו ידי חובה, שהרי מן התורה אינו מעשר כלל. עוד אילמה או שמה יש לומר? כל דתקינו רבנן כאין דאורייתא תקון. כל תקנת חכמים תקנוה כאין המצווה מן התורה. וכשתקנו חכמים דין מעשר שני בירק, תקנו שיהיה דינו ככל מעשר שני החייב מן התורה. אז כשם שאין יוצאים ידי חובת מצוות אכילה במעשר שני שחיובו מן התורה, דהיינו במצא, וזאת משום שאינו יכול לאוכלו בכל מושבותיכם, כך גם אין יוצאים במעשר שני שחיובו רק מדרבנן, כגון במרור החייב במעשר ירק, שכיוון שמרור הוקש ושווה למצא, צריך שיהיה לו יותר אכילה בכל מושבותיכם כמו המצא. פושטת הגמרא את הספק של רמי בר חמה, אמר רבא, מסתברא, מסתבר שדינם שווה, כיוון שמצא ומרור הוקשו ושבו זה לזה, וכשם שאין יוצאים במצא של מעשר שני, כך גם אין יוצאים במרור של מעשר שני, למרות שחיובו רק מדרבנן. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף למתת עמוד ב'. המשנה שלפנינו מפרטת מעשים מסוימים האסורים והמותרים בפסח מצד איסור חמץ. אומרת המשנה, אין שורין בפסח את המורסן, קליפת החיטים העבה, לא שורים אותה במים כדי להכילו לתרנגולים, מפני שהקליפה מחמיצה על ידי שריעתה. אבל חולטין, נותנים את המורסן בתוך מים רותחים בפסח, שאינם מניחים לו להחמיץ. כשאומרת המשנה, אין שורין בפסח את המורסן במים, הכוונה מים חמים או צוננים או פושרים. אבל חולטין, נותנים את המורסן בתוך מים רותחים בפסח שאינם מניחים לו להחמיץ, מבארים המאירי והנימוקי יוסף את הטעם בזה, מפני שמרוב החום מתבשל המורסן מיד כשנופלים לתוכו, כיוון שהוא קל להתבשל, ומכיוון שהוא כבר מבושל, שוב אינו בא לידי חימוץ. מביאה המשנה איסור ויתר נוספים בעניין הזה, האישה לא תשרה במים את המורסן שתוליך, שהיא מוליכה בידה למרחץ כדי לשפשפו על בשרה, להסיר ממנה את הזיעה, שעל ידי ששואה בידה ועומד ואינה מתעסקת בו, בא לידי חימוץ, ומשום כך אינו כבצק שמתעסקים בו שאינו מחמיץ. והתנא הוא צריך להשמיע שוב שלא תשרה אישה את המורסן כדי לשפשפו על בשרה במרחץ, למרות שהיא השמיעה שאין לשרותו עבור התרנגולים כדי לחדש, שאף שרוצה רק לרחוץ בו ולא לאוכלו, ובכך לכאורה היא מבטלתו מתורת אוכל מכל מקום, גם זה דרך הנעתו ואסור. כך אומר החידושי הערים. אבל שפה משפשפת היא בבשרה מורסן יבש, אף שיש מעט מים על בשרה, כיוון שהמים שעל גופה מועטים ואינם מחמיצים את המורסן, אומר המאירי. כותב הנימוקי יוסף שצריך שתעשה זאת במקום מדרון, כדי שהמים והמורסן ילכו מיד לאבדון. ואילו הראש כותב שכוונת רשי לזיעת הגוף שאינה מחמיצה ולא ממים ממש, שהם ודאי מחמיצים את המורסן. והוא מוסיף שמכל מקום צריכה אישה להיזהר להעביר כל המורסן מבשרה קודם שתשטוף את עצמה בצונן. ועוד הוסיף בשם ארי שעכשיו אנשים אינם בקיאות בזה, ולכן יש למונעם לגמרי אם לשפשף בשרן במורסן בפסח, אף שהוא יבש. מסיים את המשנה באיסור נוסף בזה, לא ילעוס אדם חיטים בפי ויניח אותם על מכתו לרפאה בפסח, מפני שהן החיטים מחמיצות על ידי רוקו. כל לחות היוצאת מגוף האדם כגון הרוק והזיעה ומי הרגליים ושאר הליכות המימיים היוצאים ממנו מלבד אדם, מים גמורים הם ומחמיצים. כך כותבים המאירי ומרם חלאווה. ועוד כותב המאירי שאף שחמץ מותר בהנאה שלא כדרכה, אסור לאדם ללעוס חיטים ולהניחם על גבי מכתו, משום שהנאה זו נחשבת לדרך הנאתו, כיוון שעיקר הנאה מן החיטים בכסיסתן, והדרך לכוססן לרפואה, וגם אסור להשותו משום איסור לא ייראה ולא יימצא. וביטול קודם שיחמיץ לא מועיל לו, כיוון שהוא רוצה בקיומו. וגם את ההלכה הזו שנה התנא בדווקא באופן שלא ילעוס אדם חיטים ויניחם על מכתו, ולא כפשוטו שרוק מחמיץ, כדי להשמיענו דבר נוסף בדרך אגב, שחיטים כסוסות מועילים לרפא את המכה. כך אומר הנימוקי יוסף. לא היה המשנה שלנו בדף למתת עמוד ב', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרה ברייטה מפרטת דברים שאינם באים לידי חימוץ. תנו רבנן, שנו חכמים בברייטה, אילו דברים שאין באים לידי חימוץ. בצק האפוי לאחר שנאפה, אף אם ישרה את הבצק האפוי במים, אינו מחמיץ. ואף אם נאפתה רק חלק מן האפייה, אומר הריטב"א. ובצק המבושל ובצק חלוט שחלתו ברותחין, ששרה אותו במים רותחים, לא באים לידי חימוץ. כך הוא מדין הגמרא, אבל הגאונים החמירו ואסרו את החליטה, לפי שאין לנו בקיאים בחליטה, ומותר רק ליולדת וחולה מסוכן, על פי בקיאים שאומרים שהם מסוכנים ונצרכים להם, ומשום פיקוח נפש, אומרים הראש והריטב"א. מבינה הגמרא שמבושל הוא בצק שניתן במים צוננים שמרתיחם עכשיו, על ידי כך מבשל את הבצק. שהרי אין לפרש הכוונה לבצק שנותנו לתוך מים רותחים לבשלו, שהרי זהו חלוט שחולתו ברותחים שנשנה דינו בסמוך. ועל כך אומרת הברייתא, שאינו בא לידי חימוץ. מקשה הגמרא וכי מבושל אינו מחמיץ, והרי עד המבשלי מחמה, עד שהוא מתבשל בעוד שהמים פושרים קודם שירתיחו, הרי הוא בא לידי חימוץ, ומחמיצים אותו אפילו בזמן מועט שאין בו כדי שיהיו חימוץ, כיוון שקודם רתיחתם הם פושרים, ומים פושרים עלולים להחמיץ מיד. מסביר הפני יהושע את דברי רשי. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, האפוי שבישלו כאמר. כוונת התנא שבברייתא לומר שבצק אפוי אינו מחמיץ, אפילו אם מבשלו לאחר מכן. ולפי זה מה ששנינו בברייתא, האפוי והמבושל הוא אופן אחד, שבתחילה אפה את הבצק ואחר כך בישלו. מביאה הגמרא ברייתא באופן נוסף שבו קמח אינו בא לידי חימוץ. תניא שנינו בברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, קמח שנפל לתוכו דלף מים הדולפים מן הגג לתוך קמח, אפילו אם נופלים עליו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ, משום שתרדת הטפטוף אינה מניחה למים להחמיץ את הקמח. וכאין ששנינו לקמן בדף ממחת עמוד ב', כל זמן שעוסקים בבצק אינו בא לידי חימוץ. מביאה הגמרא הגבלה להלכה הזו, אמר רב פאפה, ודין זה שתרדת הדלף מונעת את החימוץ, הוא דווקא דאביד טיף להדי טיף, כשנופלות עליו הטיפות בסמיכות זו אחר זו בלא הפסקה, שמתוך כך אין לו שעות בינתיים להחמיץ. ולאחר שנפסק הדלף צריך להפותו קודם שישעה כשיעור חימוץ. אומר הרמב"ם מלכות חמץ ומצא פרק ה' הלכה י'. אבל אם יש הפסק בין טיפה לטיפה, בינתיים הוא מחמיץ. ואם יש לו ספק בזה, יש לו להחמיר, כיוון שספק דאורייתא לחומרא, אומר הראש בשם האבי עזרי. דנה הגמרא בדין מאכל קמח הנקרא ותיקה בפסח. אמרי דבי רבי שילה, אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, מאכל קמח ששמו ותיקה, שרי מותר לאוכלו בפסח. ועשייתו תתבהר מיד. מקשה הגמרא והתניא, ראשנינו בברייתא ותיקה אסור, אסור לאוכלו בפסח, מתרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה. המה שיתירו לאכול ותיקה בפסח ובאופן דאבידה במשחה ומלחה, עשאו על ידי עירוב הקמח בשמן ומלח שהשמן אינו מחמיץ מפני שהוא מי פירות ומי פירות אינם מחמיצים, וגם המלח אינו מחמיץ ואף שהוא נמס וחוזר להיות מים מכל מקום מאחר שהוא מועט וגם צורתו הראשונה נשתנתה, אינו מחמיץ. והברייתא שאסרה לאכול ותיקה בפסח ובאופן דאבידי במיה ומלחה שעשאו על ידי עירוב הקמח במים ומלח שהוא מחמיץ מחמת המים. מביאה הגמרא גזירה בקמח שנתייבש בתנור. אמר מרזוטרא לא למחה איניש קידרא בקמחא דאבי שנה. לא ייתן אדם קמח שנטחן מחיטה לחה שהתייבשה על ידי כליה בתנור לתוך תבשיל כדי לעבותו, לעשות אותו עבה, שכל דבר שעושה כדי לעבות את התבשיל נקרא מחוי. והמאירי פירה שמניחים את הקמח בגדרה כדי לסתום את נקביה, והוסיף שיש מפרשים שמניחים אותו שם כדי שישב את הזוהמה מהתבשיל. והערוך פירש בפירוש הראשון שהוא קמח יעשוי מתבואה שלא הגיע לשליש גדולה, שנתנוע בתנור להתייבש ומוללים את החיטים עד שנעשים קמח ומלבנים בו את הקדרה. ואף שנחשב לדבר אפוי ואפוי אינו בא לידי חימוץ כמבואר ליל בברייתא, מכל מקום יש לחשוש דילמה לא בא של שפיר, שמה לא נקלטה החיטה כל צורקה בתנור ועתי ויבוא הקמח לידי חימוץ, כשמערבו עם מים בקערה קודם שנותנו בתבשיל. מביאה הגמרא אופן של חליטה אסורה בפסח. אמר רב יוסף לא לחלוט איניש תרי חיטה בעדי הדדי. לא יחלוט, לא ישליך במים הרותחים אדם שני גרעיני חיטה יחד בפסח, דילמה אז לחדה וייתבה בצירה יד החברתה, שמה תצמד חיטה אחת לסדק של חברתה, כיוון שהחיטים אינן חלקות כסעורים ויש בהם כמין סדקים, וצירה יד פירושו סדק, כלשון הגמרא במסכת עבודה זרה בדף למד עמוד א', טיליה חריפה דמיצרי זיקה, שפירושו מן יין חזק שאין טעמו טוב ומתוק, אלא הוא כחומץ שמרוב חוזקו מבקע נודות. ובפסקי הריאז כתב שהחשש הוא שמה תצמד חיטה אחת לשנייה בחוזקה ותשב זו בסדק של זו, ולא סליק להודיקולה דמיה מארבע רוחתה, ולא תגיע רתיחת המים לכל ארבע רוחותיה ואתי ותבוא לידי חימוץ, שכן החליטה מונעת מחימוץ רק כשהמים הרותחים מגיעים בבת אחת לחיטה כולה, אבל כשאינם מגיעים לכל החיטה מיד אלא רק לחלק ממנה, הם מחמיצים אותה, ולכן הבא לחלות חיטים בפסח יחלות כל חיטה בפני עצמה. ומביאה הגמרא נידון נוסף לגבי חריכת שיבולי חיטים באש בפסח. ואמר אביי לו לחרוך איניש תרי שיבולי בעדי הדדי. לא יחרוך אדם באש שני שיבולי חיטים יחד בפסח, דילמה נפקי מיה מאי ובלה אידך ואת ילידי חימוץ, שמה יצאו מים מהחיטים שבשיבולת זו ויבלעו בחיטים שבשיבולת השנייה, שכן דרך דבר לך הרבה שכאשר מתחיל להתחמם הוא פולט את לחות המים שבו ואז מתייבש, ותבוא מחמתם לידי חימוץ. אמר לי רבה לאבאי יחי אפילו חד הנעמי, אם אתה חושש שתחמיץ החיטה מחמת המים היוצאים, אם כן לא רק שתי שיבולים אין לך ארוך יחד בפסח, אלא אף שיבולת אחת שיש לך חשוש דילמה נפיק מהי רישה ובלה אידך רישה, שמה יצאו מים מהחיטים שבראשה האחד ויבלעו בחיטים שבראשה השני ויחמיצו. אלא אמר רבה, אין איסור לחרוך חיטים בפסח ואף שיוצאים מהם מים בעת החריכה, שכן מים אלו מי פירות נינו, הם מי פירות ומי פירות אינן מחמיצים. מוסיפה הגמרא ועד הרבה אביי מהי, וגם אביי חזר בו ממה שאסר לחרוך שתי שיבולים יחד בפסח, אבל לא מטעמו של רבה, שכן לדעתו מי פירות מחמיצים, אלא מטעם אחר. דכל אגב מדליו לא מחמצה. מים בדרך נפילתם אינם מחמיצים, שכן אינם נבלעים, ולכן אף שבעת החריכה נופלים מים מחיטה זו על חיטה זו, אינם מחמיצים אותה, כיוון שהם נופלים עליה ואינם נבלעים בה. שכן מצינו דאמר אביי, אי חצה בדאב שינה, אותו קד שמייבשים בתוכו חיטים בתנור בדרך כליה, סחיף השרי. אם הקד הפוך ופיו למטה, מותר לייבש בתוכו חיטים בפסח, משום שהמים הנפלטים מהחיטים על ידי חום התנור, זווים ויוצאים אל מחוץ לקד. אבל אם הקד זקיפה, זקוף ופיו למעלה, אסור לייבש בתוכו חיטים בתנור, משום שהמים הנפלטים מהן חוזרים ונבלעים בחיטים ומחמיצים אותם. ומכך שהתיר בקד הפוך משום שמי החיטים זווים לחוץ, מוכח שלא חשש שיחמיצו מי החיטים את החיטים האחרים בדרך נפילתם, וחזר בו אביי ממה שאסר לחרוך שתי שיבולים יחד, שהרי גם בהם אין המים נבלעים בחיטים אלא מחליקים על פניהם ונופלים. רבה אמר, רבה לשיטתו חלק על אביי גם בזה, רבא אמר אפילו סקיף ענמי שרי, גם בקד זקוף מותר לייבש חיטים בתנור בפסח, משום שהמים הנפלטים הם מי פירות נינו, מי פירות הם, ומי פירות אינן מחמיצים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי דף למתת, במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה כלל יש לתת בירקות שאפשר לצאת בהם ידי חובת מרור? שאלה שנייה, מהו סוג המרור העדיף ביותר ומאיכן מוכח זאת? שאלה שלישית, מה חידש רב במה שאמר שירקות אילו שיוצאים בהם למרור אפשר לזורעם בארוגה אחת ובשיעור הרווח הנדרש? שאלה רביעית, האם יוצאים בירקות אילו גם כשהם יבאישים? שאלה חמישית, האם יוצאים במרור של מעשר שני בירושלים? והשאלה האחרונה, על דף למתת, במה אמרה הברייתא שהמבושל אינו בא לידי חימוץ? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א. סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא ענקית את דף למתת, הדף התשעה ושלושים במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ט"ז בטבת תשפ"א, ונלמד את דף מם, הדף הארבעים במסכת פסחים. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.